מכאן נשוב בזמן לאירופה, בזמן הרנסנס, מעט אחר כך, תקופה מופלאה, חד משמעית, לאונרדו, מיקלאנג'לו, גלילאו, קופרניקוס, מסעות תגליות, אומנות נשגבת, תגליות מדעיות עוצרות נשימה, ורדיפה אכזרית ובלתי נתפסת כמעט של מיעוטים בעולם הנוצרי האירופי. לא, לא רק יהודים. שלום לפרופסור מירי אליאב פלדון.
שלום רב אורן.
מהחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, לאחרונה ראה אור ספריך המרתק והמומלץ מאוד, הרנסנס של השטן, והוא קצר וממצא, כבר נרגיע את המאזינים, בהוצאת מגנס, בו את מראה ומוכיחה, זה לא בג, זה פיצ'ר, כלומר רדיפת המיעוטים, רציחת המחשפות וכל השאר, היא חלק מאותה תגופה נשגבת, ממש כמו הקפלה הסיסטינית.
כן, זה לא כל כך מוזר כמו שזה נשמע. אנחנו מכירים עוד תקופות שבהן התרבות פורחת ויש הישגים טכנולוגיים ואחרים, יחד עם זה מתרחשות זוועות. צריך רק לחשוב על המאה ה-20. אבל כן, במאות ה-15, 16, 17, מצד אחד באמת יש איזה התפתחויות נפלאות, מרגשות, ומצד שני, זו תקופה איומה. זו תקופה של מלחמות הדת, שהורגות מאות אלפי בני אדם, ורדיפה של כל מיני מיעוטים נוספים.
ובחלק מהמקרים זה באותם מקומות עצמם, שבהן מתרחשות התגליות.
בלי ספק, בלי ספק. אותם אנשים, עוד כן, בהחלט. יש, אני בספר מספרת סיפור אחד שהוא דוגמה טובה על האימא של יוהנס קפלר. Mm-hmm. קפלר הוא אחד האסטרונומים החשובים של המהפכה המדעית.
בהיסטוריה, חד משמעית.
כן, מהפכה מדעית, כן, גדולה. והנה אימא שלו מואשמת בכישוף. ובאמת, אלמלא התערבות שלו מאוד נמרצת, היו מוצאים אותה להורג. אז יש, כן, יש באמת העירוב הזה יחד של דברים נפלאים עם זוועות.
אז עכשיו, אם את צריכה לשים את האצבע על נקודת האפס, או הנקודה שבה הדבר הזה מתחיל להפוך לתופעה כלל אירופית, אנחנו מדברים על עליית הפרוטסטנטיות למיניה ולסוגיה יחד עם הדפוס וכולי וכולי, הקרע בנצרות שמביא את הכנסייה הקתולית לרדיפת הכופרים והמינים, וגם לימים כמובן את הפרוטסטנטים, את הפוריטנים, לנקש את הכופרים מבחינתם.
אני הייתי מתחילה את זה עוד קודם. אני חושבת שקורה משהו בשלהי המאה ה-15, עוד לפני הרפורמציה, עוד לפני הפיצול הדתי. הפחדים, מילת המפתח אצלי היא פחד. Mm-hmm. מתעוררים פחדים איומים, שגורמים בין היתר להקמת האינקוויזיציות למיניהן, לרדיפת נשים וגברים מתוך הקהילה שמואשמים בברית עם השטן. כן, המחשפות, אנחנו משתמשים תמיד בלשון נקבה, אבל היו גם, לפחות 20% היו גברים. כל זה מתחיל עוד לפני הרפורמציה.
פחד ממה בעצם? את כותבת הרנסנס של השטן, שכמובן כן. חשבו שחלק מהן מקיימות יחסים עם השטן, השטן מדריך אותן, אבל ממה הפחד?
הפחד הוא, קודם כל, וזה מאוד בולט ברדיפת מחשפות, אבל גם ברדיפות האחרות, הפחד הוא שמתרחשים דברים שלא נראים לעין. שאנחנו, כן, אז יש, השטן מתעתע בנו, אבל יש גם קונספירציות בינלאומיות. יש גיס חמישי, יש אויב פנימי.
ממש כמו היום, צריך לומר.
במידה רבה, כן. אני חושבת שלמשל רדיפת הצאצאים של המוסלמים, כן, אלה שבספרד נקראים מוריסקוס, הרדיפה שלהם היא פחד מאיזה באמת גיס חמישי, קונספירציה בינלאומית של האסלאם נגד הקהילה הנוצרית.
אם את מדברת על היום, יש גם סיבות נוספות, אבל על מדיניות ההגירה האירופית נשאיר אותה להזדמנות אחרת. בכל מקרה נחזור אל התקופה ההיא, אז כן. אנחנו מדברים על פחד, פחד מפני האחר, אוקיי, אבל האחר מסולק. המוריסקוס מסולקים מספרד, היהודים מסולקים, מי שנשאר הם אנוסים, הם מיעוט דל שבדלים, וכמובן כך גם האחרים. אז שוב, מה הפחד הגדול?
קודם כל ככה, מפני המוריסקוס זה סיפור קצת אחר מהסיפור של היהודים. בספרד גירשו את היהודים והכריחו את אלה שלא עזבו להמיר את דתם, וכל הזמן היה חשש שמה בסתר הם שומרים על יהדות.
ברור.
כנראה חלק באמת עשו כן וחלק לא, חלק הפכו לנוצרים טובים. אבל את המומרים וצאצאיהם מהיהדות, האינקוויזיציה בלשה אחריהם והציקה להם, אבל לא גירשו אותם אף פעם. לעומת זאת, את הצאצאים של המוסלמים...
בעצם הפחד הוא שאותם אנוסים ידביקו את
נכון.
הנוצרים התמימים בכפירה
נכון.
שלהם, ימירו אותם ליהדות בעצם.
כן, הפחד הוא ושוב, זה מה שאמרתי קודם, הפחד הוא שאנחנו... לא רואים מה באמת קורה.
ברור.
הם מתנהגים כאילו הם נוצרים טובים, אבל בסתר, כך מאמינה האינקוויזיציה, כך מאמינים חלק מהשכנים שלהם, בסתר הם שומרים על יהדות ומנסים לפגוע בקהילה הנוצרית. אז זה לגבי צאצאי יהודים מומרים. לגבי הצאצאים מהאסלאם, המומרים מהאסלאם, זה הסתיים בגירוש מוחלט. גירשו את המוריסקוס, הם נוצרים לכל דבר, לפחות כבר ארבעה דורות. ובכל זאת, בעשורים הראשונים של המאה ה-17, מגרשים אותם. אז אצלם ישנו גם הפחד, שיש גם היום, אני חושבת, מה שאנחנו קוראים אסלאמופוביה, זה הפחד שהם גיס חמישי, הפחד שמאחוריהם יש עולם מוסלמי ש... שצר על אירופה, אירופה מרגישה במצור. אז כל זה גורם לכך שאת המוריסקוס, בניגוד לאנוסים או ליהודים המומרים, את המוריסקוס מגרשים. ומדובר בגירוש של איזה 300 אלף איש, זה המון.
עכשיו, וזה מתחיל אבית מתמשכת של 200 שנה, אפילו קצת יותר, של מלחמות דת, בין
נכון.
רוב למיעוט, באנגליה, בצרפת, בעיקר בגרמניה, מלחמת 30 השנה, של קתולים כנגד כולם בעצם. זאת אומרת, יש את הפרוטסטנטים כמובן, אבל גם יש את ההוגנוטים בצרפת, ויש את הקטרים, ויש את האלביגננזים, ויש את המחשפות, ויש את היהודים. יש פה איזה סוג של, אפשר לומר, של כמעט הייתי אומר תורת גזע, של מי שלא איתנו, צריך להחריט אותו.
זה נכון במידה רבה, אם כי א', הרדיפות הדתיות הן גם במדינות הפרוטסטנטיות.
ברור.
הם רודפים את הקתולים, וגם פרוטסטנטים וגם קתולים רודפים את הכיתות. יש, כן, הרבה מאוד כיתות. לא אלה שהזכרת, האלביגנזים והקטרים.
היו קודם לכן, יותר, כן.
זה יותר מוקדם, אבל יש הרבה מאוד... כיתות, אלה שמכנים אותם בתור, בשם משפחה כזה של אנה בפטיסטים, כן, אלה שמתבלים
כן.
מחדש, ואותם רודפים עד חורמה גם במדינות הקתוליות וגם במדינות הפרוטסטנטיות. וזה, כן, זה הפחד שהם לא כופרים, הם נקראים מינים, כן, הם
כן,
הרטים,
כן.
הם כופרים זה הלא נוצרים. יהודים הם כופרים, מוסלמים הם כופרים, נוצרים אחרים הם נחשבים למינים, להרטים, שצריך לסלק אותם, שהם באמת מסכנים את הקהילה הנוצרית הטובה.
ואחד הדברים שלמדתי מספרך, אני תמיד הייתי במחשבה שיהודי או מוסלמי, מרגע ש... או אפילו פרוטסטנטי לצורך העניין, מרגע שהמיר את דתו, אחרי קצת חשדנות, הוא מתקבל... הוא אחד משלנו, והנה ישנו, בעיקר בספרד, אבל לא רק, ישנו ממש טוהר הגזע למשך דורות.
כן, זה מתחיל באמת בספרד, זה מתחיל כבר באמצע המאה ה-15, החוקים הראשונים שמדברים על טוהר הדם, כן? לימפייסה זה סנגרה, מקורם בטולדו באמצע המאה ה-15, יש כל מיני הסברים למה, אבל זה לא חשוב. מה שחשוב זה שבאמת מתקבלת התפיסה, בייחוד באמת בחצי האי האיברי, אבל במידה מסוימת גם מחוץ לו, שזה כן, יהודים, מוסלמים וצאצאיהם לדורות, גם כן. אם הם המירו את דתם, הם פגומים, יש להם דם לא טהור.
ואם נעבור, לא... אם נעבור למחשפות, כן. יש הרבה מאוד מספרים לגבי הנושא הזה, בוודאי עשרות אלפים, שחלק מהם אני מניח שהם היו באמת נשים אומללות ובודדות, או כאלה שרצו להשתלט על רכושן, היו כל מיני דברים מאוד 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 בעייתיים, ששוב, זה קורה באירופה, המקרה אולי הכי ידוע כמובן הוא באמריקה, כן? רדיפת המחשפות בסיילם, ציד המחשפות הכל כך ידוע, וזה הייתה תופעה, עכשיו הם יודעים, הם חיו עם הנשים האלה במשך עשרות שנים. הם יודעים שגם אם היא, אני יודע מה, אוספת עשבים או מה שזה לא יהיה, מכשפה היא לא. מכשפה, בכל זאת, עם השטן מאחוריה, צריכה לעשות כמה דברים קצת יותר מאיימים מאשר להיראות קצת שונה מכל השאר.
כן, אבל תרשה לי רק להעמיד קצת דברים על דיוקם. הסיפור בסיילם, ביבשת אמריקה, במוצבות האנגליות, הוא יוצא דופן, הוא לא טיפוסי. זה, קודם כל זה כבר בסוף התקופה, אחרי שבאירופה זה כמעט דאח, וזה מקרה די בודד. יש מעט מאוד מקרים של היסטריה המונית כזאת שגורמת להוצאה להורג. זה סיפור יוצא דופן. מה שקורה ברחבי אירופה המרכזית והמערבית, מסוף המאה ה-15 ואחר כך המאות ה-16 וה-17 ותקופות השיא, וזה קורה בכל אירופה, ובמיוחד במרחב הגרמני, אבל גם בצרפת וגם באנגליה פחות, אבל גם בארצות אחרות, סקוטלנד באחד המקומות הקשים, זה באמת איזה פחד שמכניסים בציבור דווקא מלמעלה, זאת אומרת, זה בא גם בגלל הדפוס, כן, מקרה מובהק שהתקשורת אשמה, הדפוס ובתי המשפט, דווקא האנשים המשכילים שנותנים לזה יד, ואז מתרחשים מאות אלפי משפטים, שוב, זה לא מדובר על לינץ', לא מדובר על...
כן, הוא עמדו לדין על פי חוק, אנחנו זוכרים את הסצנה המפורסמת ממונטי פייתון וכולי.
לא, אז מונטי פייתון זה בדיוק, התלמידים שלי תמיד אהבו להביא את הדוגמה הזאת, אבל דווקא מונטי פייתון זה סיפור של לינץ'.
כן.
האפיזודה הזאת, אבל הרוב לא היה.
כן, הרוב היה על פי חוק, זה אחד הדברים תמיד, כל הדברים הזו.
נכון, בבתי הדין, אז נכון... שבערך 50% מאלה שהובאו לדין זוכו. אבל 50% מהרבה, כן, עשרות אלפים, כן הוצאו להורג בדרך זו או אחרת. גם נשים, אבל גם גברים, בעיקר נשים, אבל גם גברים.
ואחד הדברים המרתקים בספר הוא שכמו שזה התחיל, באמצע כ-200 שנה אחר כך, בתום מלחמות הדת בגרמניה ואולי עוד טיפה, זה הסתיים. כאילו נכון. אותה פסיכוזה המונית, אותה אבית ברחבי אירופה שמתגלגלת לעולם החדש ומקומות נוספים, זה מסתיים. שוב, בכוכבית זה הסתיים בינתיים, כי אנחנו זוכרים את המאה ה-20, אבל באופן עקרוני, הרדיפה האלימה הזאת של הכופרים, המינים, האירטים, היא נגמרת. מדוע?
זאת שאלה טובה. זאת אומרת, קודם כל באמת נפסקת רדיפת המחשפות. זה פחות או יותר נגמר ולא חוזר על עצמו. זה באמת איזו תופעה מיוחדת לתקופה שאני דנה בה. רדיפות בכלל, אבל נכון, קודם כל הסתיימה מלחמת 30 השנה באמצע המאה ה-17, ואז יש איזה רגיעה, אין יותר מלחמות דת, יהיו סיבות אחרות למלחמות, אבל לא מלחמות דתיות. כל הצדדים מרגישים שהם לא יוכלו להכניע את הצד האחר, וזה נפסק. ובאירופה מתחלקת פחות או יותר בין הכנסיות הפרוטסטנטיות לכנסייה הקתולית, עם השלמה במידה זו אחרת עם, עם הכיתות הנרדפות עד אז. אז יש לזה הרבה סיבות, הצמיחת הנאורות, הסלידה גם מעינויים, זאת אומרת, חלק גדול מהרדיפות שאני מתארת נעשות בפרהסיה, נעשה בכיכר השוק, כן? כל העונשים וההוצאות להורג, ולאט לאט יש איזה רתיעה מזה, ובאמת, אם תחשוב על זה, האנישה עוברת לתוך בתי הסוהר, מאחורי חומות, היא לא נעשית יותר בציבור, והולך
ומתמעט. שלב בדרך להתבגרות. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור מירי אליאב פלדון, מחברת הספר המומלץ, הרנסנס של השטן.
תודה לך, אורן.